הקהילה, ברוכות הבאות. ימי העיון שלנו, זכות גדולה היא לי לפתוח את הימים הללו. אנחנו זוכים במדרשת הרובע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות במשך כל השנה, ולהשתדל לפעול עם ריבונו של עולם ולהגדיל תורה ולהאדירה וקדושה וטהרה. ימי העיון האלה הם באמת איזשהו חלון, איזשהו צוהר מבחינתנו, אל הציבור, אל הקהל, אל המורות, לשתף אתכם בתורה הגדולה שאנחנו זוכות ללמוד וללמד כאן. ימי העיון שלנו נערכים תמיד בימי בין המצרים. ממש בתשעת הימים, כאשר אנחנו ממש מעבירים הילוך בתהליך של הצמצום של הופעת החיים, בכל היבטיה, בכל היבטם, וכולנו מרגישים את המועקה הגדולה הזו, שבאמת הנה אנחנו הולכים ונכנסים לעומק עומקם של ימי האבלות על החורבן. ידוע לכל שהימים הללו במהותם ובפנימיותם הם ימי שמחה גדולה. אהרון, כשהוא בא אליו העם ומבקש שעשה לנו אלוהים אשר יקחו לפנינו, אומר להם אהרון, חג להשם מחר. מתי זה היה החג הזה? בי"ז בתמוז. אהרון הכהן אמר לנו, י"ז בתמוז זה חג. ירמיהו, כשהוא כותב את מגילת איכה אחרי החורבן, אומר, קרה עליי מועד לשבור בחוריי, כך מפורש מגילת איכה. יוצא מתוך דברנו שגם אהרון הכהן וגם ירמיהו קבעו ששני הקצוות הללו הם חגים, חגים ומועדים, והימים שביניהם הם בחינת ימי חול המועד. ובימים האלה נאירה שמחה גדולה מאוד, שמחת העתיד של הבית השלישי. וכל מה שזה מתגלה עכשיו בצער ובצמצום הופעת החיים, זה בשביל להכין את הלבבות לקראת הגילוי של בית המקדש. וכל העבודה שלנו בימים האלה היא עבודה של התעוררות, של גילוי הכיסופים, הגעגועים, ההשתוקקות. עכשיו זה מופיע בכאב. בקרוב בימינו ממש זה יופיע בשמחה גדולה. וברור לכולנו, כך הבטיחו לנו הנביאים, שהימים הללו הם יהפכו לנו לימי ששון ושמחה. איך הם יהפכו? על ידי הכיסופים. וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. כשאני התלבטתי איזה נושא לבחור, אמרתי, אנחנו נלמד על סדר העבודה. אז נכון, זה מופיע כמובן בתוכנית הלימודים, בפרשת אמור, התורה מתארת בצורה מאוד מאוד מדויקת ורחבה, את סדר העבודה, ואנחנו נעסוק בזה באמת בהיבט הזה, כי יד השם הטובה עליהם. אבל באמת העיסוק שלנו בעומק עומק הדבר הוא חלק מהמארג הגדול הזה של בנייה בנפש, של הכיסופים, של ההשתקקות, של הגעגועים. אמת, מה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים, קדושה ומפה. זה שנבין איפה אנחנו נמצאים, שנבין מה אנחנו עושים, שנבין לאן אנחנו שואפים. כשהתורה מדברת על סדר העבודה, כמו שאמרנו פרשת אמור, יש שירות רחב, סליחה, בפרשת אחרמות, אמרתי אמור וכמובן אחרמות, התורה מתארת בהרחבה את כל סדר עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, וזה כמובן תמצית כל הדברים. יש לנו הרחבה במשנה במסכת יומא ובתלמודים, כמובן דברי חז"ל, ראשונים ואחרונים, בעיקר הרמב"ם ועוד אחרים. אנחנו ננסה, בעזרת השם, ללכת בעקבות הכהן הגדול, לאחוז בשיפולי בימתו כפשוטו ממש, ולראות מה עשה הכהן ביום הכיפורים, ולנסות להבין לפי קוצר השגתנו מה המשמעות של העבודה הזאת. בכל מיני היבטים, השם ילדנו. קודם כל צריך לדעת שהכהן הגדול מתחיל למעשה את העבודה מיד במוצאי ראש השנה. כלומר, יש לנו יומיים ראש השנה, ואחריו שבעה ימים שבהם כהן גדול כבר לא זז מן המקדש. הוא נמצא בלשכתו, בלשכת סנהדרין, שבעה ימים, עוד יומיים של ראש השנה ועוד יום כיפורי, בסך הכל אלו 10 ימי תשובה. כלומר, למעשה מרגע שהסתיים יום הדין ראש השנה, כהן הגדול כבר בעצם מתחיל את העבודה. מתחיל את ההכנה שלו לקראת היום הגדול אחת בשנה שמתכנס לקודש הקודשים בשם כל ישראל. ובימים האלה, בשבוע הזה, הוא מתכונן, הוא מתאהר, הוא מתקדש, ועובר על הדברים, ונכנס לעבודה, ועושה חלק מן העבודות, וממש מכניס את עצמו לעניין. עד שמגיע היום הגדול. המשנה מתארת שכל אותו הלילה, ליל יום הכיפורים, היה הכהן הגדול נמצא בלשכתו במקדש, בקדושה ובטהרה, ולא היה ישן. לא יודעת, לא ראיתי את זה בשום מקום, אבל בדמיון שלי, אתם יודעים, אנחנו נמצאים מדרשת הרובע, אנחנו ממש קרובים אל מקום המקדש, אני בטוחה שאצלנו לא יהיה מקום להכניס סיכה, אני מקווה שיתנו פור למרצים להגיע לשם. אני בטוחה שרבים רבים לא ישנו באותו הלילה, יחד עם הכהן הגדול, מההתרגשות הגדולה לקראת עבודה הגדולה של היום הזה. והמשנה אומרת שלמעשה כל ישראל כבר היו מגיעים לעזרה וגם לעזרת הנשים עוד בלילה. והמשנה אומרת שעוד הרבה לפני עלות השחר כל העזרה כבר הייתה מלאה. אם יש לכם איזשהו מושג בירושלמיות, אני תמיד שאני זוכה ללכת בליל שבועות לכותל, והמראה הזה שכל הלילה זורמים אנשים, נשים וטף, בתוך פנימה אל הקודש, זה כעין וכאפס לעומת מה שעלה בית המקדש ביום כיפור. ועוד צריך לומר שבשביל להגיע לעזרה צריך להיטהר, ואפשר לתאר בדמיון שלנו את התהליך של ההתארות הזו בשביל להגיע ולעמוד בעזרה אנחנו בעזרת הנשים. ועוד לפני שעלה השחר כבר כל אחת תפסה את מקומה. רק שתדעו, בעזרה לא יושבים, בעזרה עומדים, והיינו עומדות כל היום על הרגליים בצום, והקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעבודה הגדולה הזו. אנחנו וכל הכהנים וכל מי שנמצא איתנו בעזרה עומדים כל היום בצום, בתפילה, בתשובה, בשם כל ישראל. זה עוד לפני שעיר השחר. אחרי שעלה השחר, היה כהן שהיה אחראי לראות שבאמת העיר פני המזרח. היו שואלים אותו, העיר פני המזרח? הוא אומר, הן. היו שואלים אותו, עד שבחברון? הוא אומר, הן. למה? להעיר זכות לשני חברון. אומרת המשנה, מה זאת אומרת להעיר זכות לשני חברון? כשאנחנו נכנסים לקודש הקודשים, לסדר העבודה, שאני צריך להבין מה זה, אנחנו לא באים לבד. אנחנו באים חבילות, חבילות של מצוות, כמו שנראה, אנחנו באים עם אבותינו, עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם שרה, רבקה, רחל, לאה, הם כולם באים יחד איתנו. הם כולם נכנסים אל הקודש פנימה. לכן הממונה אומר, עד שבחברון, ישנה חברון, אתם איתנו? כן. אומרים לו, הן, כן, הם איתנו. ואז, בעצם, אפשר לך. אנחנו פה, כל ישראל באשר הם פה, אבותינו פה, הקדוש ברוך הוא משרה פה את שכינתו, אנחנו מתחילים. בשביל להבין מה זה אומר, אנחנו ננסה להבין פרט אחרי פרט, איך אנחנו בעצם, מה העבודה הגדולה שלנו ביום הגדול. אם אתם שמות לב שם פה טבלה, טבלת עזר שתלווה את המקורות שלנו, אחד הדברים הראשונים והבולטים והמאוד מאוד משמעותיים רשאי לעשות כל עבודה שהוא רוצה, אבל העבודה היא בכהנים רגילים. ואילו ביום הכיפורי, העבודה היא רק בכהן גדול. ועוד נקודה פה שצריך לתת עליה את הדעת, שהכהן הגדול, יש פה עניין במעברים של בגדי זהב ובגדי לבן. זה דבר ראשון שאנחנו רוצים לברר, את סוגיית הבגדים וסוגיית התבילות וקידושי ידיים ורגליים. עכשיו, כפי שאתם רואות בטבלה, כשהכהן הגדול היה נכנס והיה מגיע, התבילה הראשונה שהיה טובל, הייתה על יד שער המים, לצד משקתו. הוא היה טובל, לובש בגדי זהב, המושג בגדי זהב בלשון המשנה, הכוונה לשמונה בגדים. שמונה בגדים, זאת אומרת, בגדי כהן אדיוט, שזה אומר כותונת, מכנס, מצנפת וכו' וכו', לא נמנה פה את כל הרשימה, כלומר בגדי לבן, ומעליהם בגדי הזהב, חושן, היפוד, הציץ וכו'. ואחר שהיה לובש את בגדי הזהב, הוא היה מקדש ידיים ורגליים. בדרך כלל הכהנים היו מקדשים ידיהם ורגליהם נקיות, אבל לכבודו של כהן גדול הביאו לו קיטון של זהב לקדש ידיים ורגליים. אז אני רוצה להסביר קודם כל למושגים האלה, את החילוק הזה בין טבילה לקידוש ידיים ורגליים, ומה העניין שלו ביום הכיפור. קודם כל לעצם המושג. טבילה, האדם בעצם מבטל את המדרגה שלו. הוא מופשט מכל הבושה, הוא מתחבר לנקודה שהיא לגמרי לא המקום שלו. המים, הבראשיתיות, והוא נמצא במצב של ביטול מוחלט. הוא לא הוא, הוא מאבד לגמרי את כל מה שהוא היה. וממילא הוא מתעלה לעולם יותר עליון. זו עניינה של טבילה. כשאנחנו טובלים, ובוודאי ובוודאי שאנחנו טובלות, אנחנו מתעלות לעולם יותר עליון מצד ביטול היש. זה עניין של טבילה. זה הכרחי ביום הכיפורים, כי ביום הכיפורים אנחנו כל הזמן עולים ממדרגה למדרגה. וכל הזמן צריך לבטל את המדרגה הקודמת ולקבל כלים לקנות את המדרגה הבאה. קבלת הכלים למדרגה הבאה נעשית על ידי קידוש ידיים ורגליים. וקידוש ידיים ורגליים זה בדיוק ההפך מהתפילה. וקידוש ידיים ורגליים עומד פה הכהן עם כל שמונת בגדיו, והוא בעצם יוצקים לו מים על אצבעות הידיים והרגליים. מצמיד אותם, יוצקים על הפמיים. וכאן אנחנו נמצאים בדיוק במקום האחר. כלומר, במקום שבו אנחנו מקדשים את כלי המעשה. אנחנו נמצאים פה במלוא קומתנו, במלוא כוחנו, עם כלי המעשה שלנו. הידיים והרגליים של הביטוי הכי קיצוני של כלי המעשה. איתה אנחנו פועלים. ולכן קידוש ידיים ורגליים הוא המשכת האור למקום שאתה נמצא בו. הוא לא ביטול היש. ואת זה הכהן הגדול עושה במהלך העבודה שלו, כמו שכתוב לנו פה במקום מספר אחת, בבבלי ביומא, ותניא דאורייתא, חמש תבילות ועשרה קידושים טובל כהן גדול מקדש בו ביום. וכולם בגן בית הפרווה, חוץ מן התבילה הראשונה. יש לו בסדר העבודה חמש פעמים תבילה, עשר פעמים קידוש ידיים ורגליים. יש לזה כמובן משמעויות מאוד מאוד ארוכות, למה חמש ולמה עשר ולא נכנס. אז אנחנו מבינים שבעצם כל פעם שיש תבילה, קידוש ידיים ורגליים, יש לו בעצם עליית מדרגה. יש לו בעצם איזשהו מעבר לדרגה נוספת בתהליך של ההתקדשות. של ההתארות, של התשובה, של הדבקות, של היום הגדול והקדוש. זה עניין. עניין נוסף הוא עניין הבגדים. קודם כל זאת הדת. והרמב״ם פוסק את זה להלכה, וזה מופיע גם, פוסק את זה כמובן להלכה בעקבות דברי הגמרא. הגמרא פוסקת. חז"ל קבעו, יש מושג שנקרא מחוסר בגלים. או במילים אחרות, אומרת הגמרא בסנהדרין, בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. וזה דבר מאוד מאוד תמוה. כי לכאורה, מישהו כהן, אז הוא כהן. מה יש פה לדבר? כן לרש בגדים, לא לרש בגדים, אולי רצוי, אולי יפה, אולי לכבוד ולתפארת, הכל בסדר. מה זה משנה? הוא כהן. לא. מחוסר בגדים, אומרת התוספתא, חייב מיתה. עד כדי כך. כהן חייב לבוא עם המדים שלו. למה? למה זה כל כך חשוב? ועוד ביום הכיפורים, זה עיקר הדבר. לא עיקר הדבר, זה נורא חשוב. כי כל התבילות והקידוש הבית לרגליים, וכל עליית המדרגות שאנחנו מדברים בהן, כולן מתרחשות בהקשר של הבגדים. כלומר, בכל פעם שהכהן מחליף בגדים, מקדש ידיים ורגליים, טובל, מקדש ידיים ורגליים. למה זה כל כך חשוב? מה זה משנה? אז קודם כל מאוד מאוד בולט, אם רואים פה בטבלה, שיש פה כלל. כל העבודה שנעשית במקדש תמיד, מדי יום, היא בבגדי זהב. כמו תמיד ששחר, קטורת, נרות, כמו בהמשך מספי היום, תמיד של בין הארבעים, תורת של בין הארבעים, הטבת הנרות. כל הפעולות היומיומיות במקדש נעשות בבגדי זהב. לעומת זאת, כל הפעולות המיוחדות של יום הכיפורים, כל מה שנקרא סדר העבודה עצמו, נעשה בבגדי לבן. צריך להבין שאנחנו מדברים על עולם שבו עניין הבגדים הוא עניין גדול, הוא סוד גדול. כאן אנחנו כבר מתחילים לגעת בלב של הדברים. מאיפה הגיעו הבגדים? כמובן מחטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון, התורה אומרת שהיו שניהם ערומים ולא התבוששו. זאת אומרת שהם לא לבשו את הבגדים שאנחנו מכירים. היו להם, אומר רבי מאיר, כותנות אור, באלף. מה זה כותנות אור? הלוואי והייתי יודעת, הייתי יכולה לדיון אחר. אין לי מושג. אבל ברור לנו, כי חז"ל הסבירו לנו, שכותנות אור, באלף, זה לבוש מאוד מאוד עליון. מה העניין של לבוש? מה העניין של המדים האלה? הלבוש פירושו שייכות. אם אני רואה מישהי שיש לה מדי אחות, אז יש לה שייכות לעניין הזה שנקרא להיות אחות. אם חייל לובש מדים, יש לו שייכות לעניין הזה. ואם אין לו מדים, אז אין לו שייכות. וכך בכל דבר ועניין. בגדים זה שייכות למדרגה מסוימת. בגן עדן מקדם, כשהיו לנו כותנות אור באלף, הייתה לנו שייכות למדרגה מאוד מאוד עליונה, שהיא לא קיימת כיום. כותנות האור הפכו לכותנות אור, שמסתירות את האור, שמעברות אותו. זאת אומרת, שהעניין פה של הבגדים הוא תמיד משמעותי. הוא בטח, ובטח, ובטח, בבית המקדש, שהבגדים הם הכהונה עצמה, בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. למה? חז"ל אומרים לנו שהתורה קראה לבגדי הכהונה בגדי שרד, בוודאי לבגדים של כהן גדול. האזור הקדוש מסביר מה זה בגדי ישראל? אלה שרידים מהבגדים של אדם הראשון לפני החטא. זאת אומרת שבעצם בעומק הדבר, הכהן הגדול ביום הכיפורים לובש מדרגה של אדם הראשון לפני החטא. למה? כי הוא הולך לתקן את כל החטאים. כי הוא הולך עכשיו להאיר את כל העולם באור התשובה. אז גם השייכות שלו חייבת להיות לעולם יותר עליון, לעולם שלפני החטא. לכן הוא לובש בגדי שרד, בגדים ששרדו מעולמות עליונים יותר. ולכן הכהן הגדול חייב את העניין הזה של הבגדים. יש לו את בגדי לבן, שכמובן מסמלים את עבודת היום, שהיא כולה לובן, כולה קודש, כולה טהרה. ויש לו גם את בגדי הזהב, שבגדי הזהב מסמלים את הדין, את הירידה, את העולם היומיומי, את ההתמודדות עם החולשות. זאת עבודת כל הימים, הקטורת, מזבחי קורבן התמיד, הטבת הנרות. היא נעשית בגדי זהב. כי באמת בגדי זהב אנחנו מחוברים לחולשה של המציאות, לדין, להיעדר, לחוסר. אבל העבודה לפני ולפנים בגדי לבן, כי אנחנו מחוברים אל מדרגות יותר עליונות. ועוד אומרת הגמרא, מקום מספר 2 צריכים. למה רב חסדא? מפני מה אין כהן גדול נכנס לבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה? יש פה שתי קושיות למעשה, אבל זאת עבודתו ולבגדה. ודבר שני, זאת עבודה הכי חשובה, אז בטח ובטח שצריך לבוא עם הבגדים הכי יפים והכי מרשימים. לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אומר הירושלמי במקום, מה זאת אומרת שאין קטגור נעשה סנגור? אתמול כתיב ועשו להם אלוהי זהב, ועכשיו הוא עומד ומשמש לבגדי זהב. אין מצווה. הזהב מזכיר לנו את חטא העגל. את הנפילה הגדולה הזו של חטא העגל. כאשר כבר היינו במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. מתי? מתי תורה? שקיבלנו את התורה, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זמתן. זהו, העולם הגיע לתיקון שלו. ואחרי הנפילה בחטא העגל, הזהב, עגל הזהב, בגדי הזהב, העולם חזר למדרגה שלו. זאת אומרת שמה שבעצם הגמרא פה דנה על בגדי הזהב, היא באה ואומרת, כשהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, יש פתרוג מאוד מאוד גדול. מהו הפתרוג? הנפילות שלנו. בחטא העגל, בחטא אדם הראשון, כל אחד בפור דר ודילה. אין קטגור נעשה סנגור. אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים עם בגדי הזהב הללו. צריך להיטהר מהם, צריך לפשוט אותם. צריך להתעלות. ולכן בעצם יוצא מדברי הגמרא פה, שמה שעבודת הכהן הגדול באה פה להסדיר, זה את חטא אדם הראשון. זה את חטא העגל. יותר מזה, התורה בפרשת אחרמות אומרת, וידבר השם אל משה אחרמות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו, ואמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. יש פה עוד תיקון. יש פה תיקון של מעשה נדב ואבינו, שגם הם רצו להתקדש, אבל דחקו את השעה, אבל עשו את זה. אנחנו לא יכולים להגיד במדרגתם העליונה מה היה פה לא מאוד מאוד מדויק. ובעצם יוצא שמכל נפילות האלה, בכל שנה ושנה הכהן הגדול מתקן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שנגיע לתיקון השלם, עד שנגיע להופעת חותמות האור, עד שנגיע לזה שבגדי השרד ולכן יש עניין מאוד מאוד עמוק לבגדים, בגדי זהב ובגדי לבן, והשייכות לעולם היומיומי, עולם העשייה של הנפילות, והשייכות לעולם הקודש העליון של לפני זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאנחנו רוצים להשתדל ולהבין, אלו קורבנות מקריב הכהן בעבודה עצמה של יום הכיפור. אלו קורבנות, מה משמעותה ואיך הם משתלבים במגמה הגדולה הזו של התיקון הגדול של המציאות, של העילוי של העולם במדרגתו בגן עדן וכלא. אם אתן רואות בטבלה שלנו, הדבר הראשון, או בואו נגיד את זה קודם כל בגדול, מסביר בגדול, ואז ניכנס פה לנסות ולהבין יותר לעומק. למעשה, אהרון מקריב פעם אחת לחטאת, שעיר, יש לו שני שעירים, אחד שהוא מקריב גם לחטאת והשני שהוא שעיר המשתלח, ועוד אלים ומוספים של מוספי היום. אני על מוספי היום לא אדבר הפעם, אני רוצה לדבר על העבודה המיוחדת שנעשית לפני היום. כלומר, יש לנו פער ויש לנו שני שעירים. בגדול, הפער, על הפער הזה הכהן הגדול היה מתוודה על עצמו ועל בני ביתו, על עצמו, פעם שנייה, על עצמו, בני ביתו ואחיו הכהנים. זה היה הפער, שהוא בעצם כפרה על הכהן והכהנים. והשעיר, עבודת השעיר הייתה מתחלקת לשניים. אחד לאשר, בידי הגורלות, כמו שכולם יודעות, והשני לעזאזל, כאשר הבידוי על חטאי ישראל היה על השעיר לעזאזל. זה בעצם בגדול הקורבנות, פר ושעיר וקטורת, תכף נגיע לזה. כלומר, זה בעצם הסיפור, זו בעצם עבודת היום, בה אנחנו מתמקדים. יש הרבה מה להעריך ואני אקצר מאוד, אני רוצה שתקבלו תמונה כללית. מה עניינו של פר החטאת? בכלל ובפרט. הקורבנות של הפרים, של הסעירים, סעירי העיזים, של הבהמות, של הכבשים, הם בעצם מבטאים בעיקר כמובן החטאות וגם העולות, למעשה האשמות בוודאי, חוץ מהשלמים. הם מבטאים את הנפילה של האדם, את הבהמיות שלו, את הכניעה לצד הבהמי. כלומר, הנשמה היא חלק אלוק ממנו. היא לעולם, לעולם, לעולם לא נפגמת ולא יכולה להתפגם. אין דבר כזה. בשביל שהנשמה תתעלה, היא מופיעה בתוך הגוף. והגוף, כשהוא מתוקן, הוא גורם להופעה של הנשמה בצורה יותר עליונה. הנשמה מרוממת את הגוף, מקדשת אותו, מתארת אותו. אבל כשהגוף חסר, כשהגוף פגום, הנשמה מתרחקת ממנו. והעניין של הקורבן זה ליצור את ההתקרבות, זה ליצור את התיקון אחרי הנפילה. והקורבן בא בבהמות, בחלק הבהמי של האדם, בחלק הנמוך של האדם שהוא לא זכה לרומם אותו. כשהוא בא ומקריב קורבן חטאת, הוא עובר פה תהליך גדול של התהרות והתנקות והתקדשות. על כל חלקי התשובה המתלווים אליו, כמובן, מן החלק הבהמי, מן הצד שצריך תיקון. ולכן מופיעים פה פרים, פר החטאת, כי הפר מסמל את שיא הבהמיות, את שיא הנפילה. עגלים, פרים, עגל, כל סובב סביבתו עניין. ומעיד הכניסה. הפער גם מסמל את הקורבן וההתקרבות והטהרה. התהליך של הקרבת פר החטאת אצל כל אחד ויחיד מישראל הוא תהליך מאוד מאוד עמוק. אני אזכיר אותו ממש ממש בקצרה בשביל להבין מה זה פר החטאת. מה שאני מסבירה זה פר חטאת פרטי, אתם כבר תעשו לבד לכל בחומר מה זה פר חטאת של הכהן ושל כל אחד הכהן. כשאדם מבריא כבר חטאת, הוא בעצם חייב לעבור תהליך של תשובה. אחרת, כולנו מכירים את דברי הנביא, אין הקורבנות הישועות. כלומר, באמצעות התהליך הזה, שאני מגיעה לבית המקדש, ומביאה את הפר, והולכת איתו, והכהן שואל אותי מה העניין, ואני צריכה להסביר לו, ואני חייבת לעשות, להתוודות ולעבור תהליך של תיקון, אני יכולה להגיע למצב שאני יוצאת מבית המקדש בתחושה שהתנקיתי מהכתם. אז קל וחומר בין מה שקל וחומר פר חטאת של ציבור. זה עניינו בקצה, קצה, קצה הקצה של פר החטאת. ומאידך, אומרת לנו המדרש ויקרא רבא במקום מספר 3, בפר מרגיש קצת אחר. ובזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר. בפר בן בקר זה אברהם, על שום ואל הבקר רץ אברהם, ואי לעולה זה יצחק, על שום ועיניה אל אחר נכנס בסבך. עז, זאת אומרת זה הסעירים, בזכות יעקב, דכתיב, יקחו לי משם שני גדי עזים, אני מדלגת, אמר, ושאני מדלגת, זה בזכות אבות, אמהות ביניים, תלמוד לומר בד בבד יהיה. אומר לנו פה המדרש, בויקרא רבא, נכון, פר לחטאת מסמל את הבהמיות, וגם עין, וגם שעירי עזים בוודאי, אבל הם גם מסמלים את הזכויות, את זכות אבות, את ברית אבות. למה? כי האבות פתחו לנו את הפתח והראו לנו איך אפשר מהפר להגיע לדבקות היותר גדולה. מתי? בהכנסת אורחים של אברהם, בעקדתו של יצחק, בברכות של יעקב, בקדושת האימהות. אפשר להתעלות, אפשר להתרומם. ולכן כשאנחנו מביאים את הפר ואת השעירים, אנחנו מצד אחד אומרים נכון, יש לנו נפילה גדולה, אבל יש לנו גם עילוי גדול. מאיפה יש לנו את הכוח? מהאבות שלנו. היה, הם נתנו, נקרו בתוכנו את הכוח לרומם את הבהמיות, להתעלות, להפוך את הפר, להכנסת אורחים, להפוך את העין, להקדת עילו של יצחק, שופרו של יצחק, שופרו של משיח, את יעקב עם שני גדי עזים שלוקח את כל השפע מכל הברכות של העולם. זאת אומרת, אנחנו באים פה בצורה אמביוולנטית מורכבת ואומרים, אנחנו מביאים קורבנות שמומרים שני הדברים ביחד, גם את הנפילה וגם את ההתעלות. איתה אנחנו נכנסים אל הקודש. שלא לדבר על זה שאנחנו מביאים איתנו זכות האבות עצמה שכבר הזכרנו. אז זה העניין של הפר. וזה העניין של השעיר. לפר ולשעירים היה מתווסף פה תהליך. מפני שכמו שאנחנו יודעים, אין די בהבאת קורבנות. הרי קורבנות כשלעצמה, חס וחלילה, כמו שראינו בדברי הנביאים, עוד יכולים להפוך חלילה חלילה למעשה חיצוני. ולכן כשהכהן הגדול היה, לפני שהוא נכנס לפני ולפנים, הוא היה מתוודה על הפער הזה, פעמיים. פעם ראשונה אתן רואות וידוי הוא וביתו ואחיו הכהנים, וכמה שורות מתחת וידוי אחיו הכהנים. יש לכם פה את זה ברמב"ם? נמצאת אל המת, וחוץ מזה, יש לו גם וידוי על כל עם ישראל, על השעיר, בהמשך. אומר הרמב"ם, נמצאת על המת שהוא מתוודה ביום זה שלושה וידויים. אחד על עצמו תחילה, וידוי שני על עצמו ועל שאר אחיו הכהנים, ושניהם על פר החטאת, ווידוי שלישי על כל ישראל, על שעיר המשתלח. ופה מוסיף לנו הרמב"ם דבר שמופיע במעמד המשנה. הוא מזכיר את השם בכל וידוי מהן שלוש פעמים. כיצד הוא אומר? אנא השם, חטאתי אביתי פשעתי. אנא השם, כפרנו לחטאים ולפשעים. כי ביום הזה יתאר אתכם לפני השם, תתארו הרי שלוש פעמים הזכיר את השם. כלומר, יש פה שני עניינים. א', הוידוי, שזה דבר עצום, כי אנחנו באים ואומרים, אנחנו מצרפים לכל המעשים האלה את הלב. יש פה שורש עצום שהוא שיעור לכל החיים, שהוא שורש התשובה, שעקירת הרצון, כמו שאומר הרמח"ל, היא עקירת המעשה. אנא השם, חטאו, עוו, פשעו לפניך, עמך בית ישראל. והחז"ל אומרים, שבזמן הזה שהכהן מתוודה על עצמו, על אחיו הכהנים, על כל ישראל, אנחנו, שעומדות בעזרת הנשים, מתוודות גם כן. אנחנו, שעומדים בעזרת ישראל, מתוודים גם כן. כל אחד ואחד במקומו מתוודה גם כן. זה תהליך של וידוי, זה דבר פשוט. אבל, אומר הרמב"ם, בשם המפורש. הלוואי והייתי יודעת מה זה, והלוואי הייתי יכולה להסביר לכם את זה. אבל יש דבר כזה, אומר הרמב"ם, ובכולם, השורה האחרונה, הוא מזכיר ככתבו שהוא השם המפורש. יש פה משהו שאנחנו לא יודעים אותו, אבל זה לא גילוי של שם השם כמו שאנחנו יודעים. אשרי אוזן שמעה זה. יש לכם במקום מספר 8, מיריחו היו שומעים קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים. למה? אומר השלב הקדוש, איך זה יכול להיות ששמעו אותו עד יריחו? טוב, אין לי קושיות על בית המקדש, הכל הרי לאלה ולאלה, מכל התפיסה שלנו. אבל אומר השלב הקדוש, למה? כי ממש חיטה מדברת מגרונו. כל השם היה מדבר מתוכו כמו במעמד הר סיני, שזה לא קולות שלנו, זה קולות עליונים. זה שכינה מדברת מתוך קרונו, אם אלה שמעו את זה עד יריחו. והיינו זוכים לשמוע את זה 10 פעמים. 3 בוידוי הראשון, 3 בוידוי השני, 3 בוידוי השלישי, ועוד נראה את הפעם העשירית. כלומר, יש פה זכות אחת בשנה, שאנחנו שומעים שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, וכולנו קוראים, משתחווים ונופלים על פנינו בכל פעם ופעם שאנחנו שומעים שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול. וכל זה בניסי ניסים, שאנחנו כבר כמה שעות על הרגליים, בצום, עומדים צפופים ומשתחווים ומחים. כי בית המקדש זה מעל חוקי הטבע. חוקי המקום, חוקי הזמן, הכל עובד. אז הנה יש לנו וידוי. יש לנו הזכרת שם השם המפורש. כשהיינו זוכים לשמוע מפי כהן גדול, בקדושה ובטהרה, ממש שכינה מדברת מתוך קרונו. אין לנו השגות, אבל אנחנו יכולים קצת ככה לשמוע, להכניס לאוזן מה שחז"ל סיפרו. עוד עניין. לב העניין הוא הכתובת. לפני או בשביל שהכהן הגדול יוכל להיכנס פנימה, כי בענן אראה על הכתובת. הוא היה חייב לבוא עם ענן של כתובת פנימה. לפני שהוא נכנס להזות, מידה מפר ומידה מסעיר, פנימה בקודש הקודשים, הוא צריך קודם כל להיכנס עם הקטור. היה לוקח הכהן כף מלאה קטורת, מחתה שהלוקח בגחלים ממזבח הזהב בתוך ההיכל, הוא היה מניח את הכף על הכף עם הקטורת על המחתה בקודש הקודשים, תכף נראה את הדברים. כי בענן הראה לקטורת. וזה היה היסוד של הכל. עבודת הקטורת. מה העניינה של הקטורת? מדוע הקטורת כל כך חשובה? מדוע זה כל כך משמעותי? הקטורת שונה מכל הקורבנות. לעומת כל הקורבנות שדיברנו בהן, של קורבנות של בעלי חיים, גם תורים, בני יונה, גם חזר הצטרוף של קורבנות, של נסכים ומנחות, שמונה מן הצומח, יין ושמן, אבל זה חזר הצטרוף, ויש מנחת עני, יש מנחות שהן מובאות בפני עצמן, אבל הן חלק מזערי מן העבודה, ויש להם מקום, אבל לא נעריך בזה. הקטורת היא משהו אחר לגמרי. היא לא קשורה למעגל החומר של האדם. המנחה, הנסק, הם באים עם קמחים, הם באים מיין, שהם ממלאים את האדם ומחזקים את הצד הגופני שלו. בסדר, נכון, הם נותנים כוח להופעת נשמה, אבל זה מחזק את הגוף. הקטורת היא באה מ-11 סממני ריח. והריח הוא החוש היחיד, העליון שלא נפגם. הקטורת עניינה 11 סממנים, כולם סממני בוסם, חוץ מן החל בין השריחה רע ועניינה ידוע. שבאים במגע עם האש של הגחלים ומעלים עשן של ריח מיוחד במינו. כבר בהבנה הפשוטה, עבודת הקטורת היא דקה מן הדקה. היא לא העבודה הגסה יותר של התיקון של החלקים היותר גסים של האדם. הקטורת מתקנת משהו מאוד מאוד עליון. הקטורת מלשון קשר, מלשון קטר, מתקשר, התחבר, מחברת אותנו למקום הרבה יותר עליון. למה? כי היא מגלה משהו מאוד מאוד עמוק. והריחו בירת השם. הקטורת היא ענן של ריח שאומרים חזאי, הוא לא היה רק ריח נפלא. אתם יודעים שבירושלים לא צריך סופר פארם, לא שאו תמרוקים, לא עדית, כלום. כל נשות ירושלים לא היו מתבשמות, כי הן היו ממוסמכות בריח הקטורת. זה משנה מפורשת. אז זה פשיטה. היה מי שהיה מגיע לירושלים, אני אריחו, אומרת המשנה, כבר מריחים את ריח הקטורת. תארו לכם מה זה בעיות ירושלים, כבר היינו מריחים את הריח הקטורת. אבל, אומר הזוהר הקדוש, יש בקטורת סוד. מהו סוד? למה הקטורת כל כך משובחת מכל הקורבנות? אומר הזוהר הקדוש, כל מי שהריח באותו ענן, כאשר היה ענן הקטורת עולה, היה הענן מברר את ליבו בבהירות ובנהרה, והייתה מתעוררת בו חדווה וראותא דליבה לעבוד את בוראו, והיה הריח מעביר ממנו זוהמה וטינוף של יצר הרע, והיה לו לב אחד לעבודת הדין של השמיים. הבנת מה כתוב פה? שהיינו קמות בבוקר בירושלים ומריחות את ריח הקטורת, היינו אנשים חדשים, עם רצון לעבוד את השם. הריח הזה היה מעביר בנו את כל הזוהמה. אז מה זה היה ביום הכיפורים? לאלה מכל ברכתיו השירות. כשהיה הכהן הגדול נכנס, ובתוך חודשים, שם את הכף על המכתב, מתמלא הבית כולו עשן, וריח הקטורת היה מגיע עד ליריחו. איזה התעוררות לתשובה! איזה גילוי הרצון! היינו במקום אחר לגמרי! למה זה סוד הקטורת? נדים היא גילה לנו את הסוד הזה? מלאך המוות לכבודו ועצמו. המראה אומרת, זה מופיע במקום מספר 9, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות ואדם. המראה אומרת שכשמשה עלה למרום ללמוד תורה, הוא קיבל כל מיני מתנות. אומרת הגמרא, אף מלאך המוות מסר לו דבר. מה הדבר? הגיעו לכם מלאך המוות, אמרו לו, נו, יש לך איזו מתנה של משה רבינו? אבל כן, יש לי. מה? שנאמר, ויתן את הקטורת ויכפר על האב. ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים. אילם דאמר לי, מנהה וידע. מאיפה ידע משה רבינו שהקטורת מחיה מתים? ממלאך המוות, לכבודו ובעצמו. מה אומרת פה הגמרא? הגמרא אומרת, סוד הקטורת זה ממלאך המוות. למה? הפוך על הפוך. כלומר, מלאך המוות מגלה משה את סוד החיים. מה הוא סוד? ההתקשרות וההתחברות לריבונו של עולם. דרך עץ החיים, ואחי וחי לעולם. איך? דרך ההתקשרות לריבונו של עולם. דרך התעוררות הלב. דרך הקטורת. שהיא מעוררת את כל העניין הזה של החיבור לריבונו של עולם. של טהרת הלב. זה הסוד שמלאך המוות אומר למשה רבנו. אתם רוצים להתגבר על מלאך המוות? וההתקשרות דרך עץ החיים לריבונו של עולם. ואנחנו עסוקים בתיקון העולם ביום הכיפורים. אנחנו עסוקים בתיקון חטא אדם הראשון וחטא העגל. אנחנו עסוקים בעבודה שנה אחרי שנה לתקן עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. עם הקטורת. זה הסוד של הכל, כי בענן עדיין הקטורת. עם העבודה הדקה ודקה, בחוש שלא נפגע, חוש הריח. נכנסים אל הקודש פנימה. אחרי שנכנסנו אל הקודש פנימה עם אותה קטורת, אנחנו בעצם מבינים דבר מאוד מאוד עמוק, סוד עבודת יום הכיפור. הקטורת בעצם מעוררת משהו מאוד מאוד פנימי, משהו מאוד מאוד מכוסה. חוש הריח, אין לנו משהו למשש אותו, אין לנו משהו לראות אותו, אנחנו מרגישים אותו, זה משהו מאוד מאוד פנימי. וזה סודו של יום. כל עניינו של יום הכיפורים הוא גילוי הפנימיות, ואת זה אנחנו נראה תכף בסיום המשתלם. הרי מה אנחנו אומרים לריבונו של עולם ביום הכיפורים? הרי זה שהתלכלכנו בחטאים, אמרנו הרי כבר קודם. התוודנו, הכהן הגדול התוודה על עצמו, ועל בני ביתו, ועל אחיו הכהנים, עוד מעט מתוודה על השעיר המשתלח על כל ישראל. זה שאנחנו מלוכלכים בחטא אנחנו יודעים, על דעת כתבנו, פשיטה. אבל מה אנחנו אומרים לריבונו של עולם? זה הכל בחיצוניות. הנשמה שלנו טהורה. היא רוצה קשר, היא רוצה קטורת, היא רוצה חיבור. והרצון הזה הוא העיקר, הוא הסוד של כל היום הזה. אנחנו עוד אומרים ריבונו של עולם, כל מה שהתלכלכנו בעבירות, זה הסעירים, זה עשיו איש סעיר. זה לא יעקב אשתם. מיד אנחנו נראה את זה בדברים של חז"ל. ולכן העבודה פה היא עבודת הקטורת לפני ולפנים. אנחנו באים ואומרים בקודש הקודשים שלנו, של כל אחת ואחת, של כל אחד ואחד מישראל, של עם ישראל כולו פשיטה. הכל טהור, הכל קדוש, הכל מקושר, הכל רוצה. בקודש הקודשים בפעם הראשונה, הוא עומד מול פני האחד, הוא מתפלל תפילה קצרה. המשנה אומרת מה הייתה תפילתו של כהן גדול, תפילה שדורשת לימוד בפני עצמו, ולא נעריך בה, כי באמת היא עניין בפני עצמו. אבל, וגם התפילה הייתה קצרה, לא נעריך בעניין הזה, יש הרבה מה להעריך. ראיתי בירושלמי דבר נפלא, שהוא ממש ממש כל מה שאנחנו מדברים בו, אני רוצה להביא לכם אותו. הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול. אומר הירושלמי, ריבונו של עולם, יהי רצון שהשנה לא תהיה גלות. אף אחד לא יצטרך לזוז ממקומו, במלוא עומק המובן של המילה. ואם יש גלות, שנגלה במקום תורה. איזה יופי. כבר צריך לזוז. נגזר עלינו משהו? תמתק לנו את זה בשורשו, שמתוך הגלות הזאת נתעלה, כי נגלה למקום תורה. אז יצא שכל הגלות היא עלייה גדולה. שלא, אומר הירושלמי, שלא יהיה לנו חיסרון, שלא נחסר שום דבר. והיא נחסר, נחסר לדבר מצווה. לתפילה בר מצווה, לסוכה נאה, לתכשיט נאה, לדברים ש... שמחה במצווה. כלומר, מה מתפלל פה כהן גדול? ריבונו של עולם, עכשיו שראית את הפנימיות שלנו, הרי כל מה שגזרת עלינו, גם אם הגיע לנו בדין, תמתק לנו אותו בשורשו, וממילא תהיה לנו שנה טובה ומצופה. פשוט. בשביל להשלים את התמונה, אנחנו, הכהן הגדול היה יוצא, והיה נכנס לקודש הקודשים שלוש פעמים. פעם אחת עם הכף ומחתה, פעם שנייה אחרי שהוא היה שוחט את דם הפר, פעם שלישית אחרי שהוא היה שוחט את דם השעיר שהוא מקריבים, ואני מפאת קוצר הזמן לא אוכל לפרט ולהסביר את כל העניין. בכל אחת מן הפעמים הללו הוא היה נכנס ומזה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. גם פה יש מה להעריך, אבל לא נעשה את זה. אני רוצה לדבר על שעיר המשתלח, ועל עוד עניין אחד שלפני ולפני. אומר הרמב״ם, שעיר המשתלח הוא כברה לכל ישראל. אומר הרמב״ם, שעיר המשתלח מחבר על כל עבירות שבתורה, הקלות, החמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. שמעתם מה הרמב״ם אומר? הכל! והוא שעשה תשובה. כלומר, כשיש בית מקדש, מי שעשה תשובה, שעיר המשתלח מכפר לו הכל. הכל. זה לא נתפס. וזה מוחש ממש, רואים את זה בעיניים כבר נזכיר את זה. מה העניינו של שעיר המשתלח? אומר המדרש כך, יש לכם את זה במקור 12. שעיר המשתלח, יש לנו פה שני שעירים, זהים אחד לשני. אחד כנגד יעקב, שהוא להשם חטאת. השני כנגד עשיו, שעיר לעזאזל. אומר פה המדרש, דבר פלא, הביא פה משל, אנחנו במדרשה של תוכנית פה של יהודי אגדה, אז אנחנו מאמונים על המדרשים ושמחים מאוד בלימוד המדרש. אמר רב לוי אמר, מקום מספר 12, משל לקבץ, כלומר איש שעיר וקרח, שהיו עומדים על שפת הגורן ועל האמוץ בקבץ ונסתבך בשערו, על האמוץ בקרח נתן ידו על ראשו והעבירו. אומר הדרשן, רב לוי, מי שיש לו שיער מטומטם ומלא מלא שיער, עשיו איש שעיר, שנכנס מוץ, נכנס לכלוך, הוא מסתבך לו בתוך השיער, ייקח לו שעות להוציא. מי שקרח, פשוט מעביר את היד, ומה הסיפור? עשיו ישעי. ולכן הפגם אצלו הוא בעצם, הוא פנימי, הוא עמוק. אבל יעקב, איש קרח, מעביר את היד, ואין כלום. וזה מה שאומר הכתוב, ונשא השעיר עליו, זה עשיו, שנאמר אין עשיו איש, אחי איש שעיר. את כל עוונותם, עוונות תם. מה אנחנו עושים בעבודת השעיר המשתלם? אנחנו אומרים לריבונו של עולם, כל הלכלוך שלנו חיצוני, כל הלכלוך שלנו זה מהשפעות חיצוניות של עשיו. ואנחנו משולחים אותו, נותנים לו את הכבוד שלו, משולחים אותו. כי זה לא שייך אלינו בכלל. אנחנו לא מכירים את זה אפילו בבית המקדש, כי זה לא שייך אלינו, אנחנו משולחים את זה, זה חוץ מאיתנו. זה כמו מלאך המוות, זה כמו הסתה, זה כמו יצר הרע, אין להם שייכות אלינו, זה בחוץ. אנחנו משולחים את זה. וסימן גדול היה להם ישראל. שהגיע השעיר המשתלח במדבר, שלשון של זהורית היה לנו. ושהשעיר המשתלח, כשהיו מייעדים אותו להיות שעיר המשתלח, היו לוקחים חוט פשטן אדום, חציו היו קושרים בין קרנף, וחציו היו קושרים בכניסה לעזרה. וכל ישראל, כשהוא השעיר המשתלח היה הולך עד המדבר, היו המשנה אומרת שהם מסמנים בסודרים, כשהגיע השעיר למדבר, היו אנשים לאורך כל הדרך, מסמנים. כשהגיע השעיר למדבר, אומרת המשנה, אבל סימן גדול היה להם, שהיו נושאים את עיניהם לפתח העזרה, ורואים לשון של זבורים. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שלנו. ראינו בעיניים שהעבודה שלנו עלתה לרצון. שבאמת זכינו לגלות את הפנים פנימיות שלנו, ולהעלות את הרצון לשנה הבאה, להיות יותר גדולים, להיות יותר קרובים, להיות יותר רגישות. זה שעיר המשתלח. לאחר שעיר המשתלח, עוד זכינו לשמוע במגדי לבן, שהכהן הגדול קורא בתורה. אמרנו, דם הפר, דם השעיר, אמרנו עבודת השעירים, אמרנו עבודת הקטורת, כמעט כמעט סיימנו. קריאה בתורה. הכהן הגדול מוציא מספר תורה, היה עומד בעזרה, בבימה מיוחדת שסיפרו לו. הוא קורא בתורה בפרשת אחרימות, מה שאנחנו לומדים עכשיו. ואחר כך הוא היה מברך, אומר הרמב״ם, שבע, כלומר משתמרת המשנה, הרמב״ם מסביר, יש לכם את זה במקור 13. בשעה שהוא קורא, מברך לפניה ואחריה את ברכות התורה, ואחר כך עוד שבע ברכות. רצה, מודים, סלח לנו, מוחל לבנות ישראל ברחמים. וכן היה מברך שיעמוד המקדש בשכינה בתוכו. וכן היה מברך שיושיע אתם את ישראל. וכן היה מברך את הכהנים ברכה בפני עצמה. תחשבו מה זה. עוד אחרי זה עוד היה כהן גדול עומד ומברך את ישראל כפי מה שהוא רגיל. ואני הייתי באה הביתה ואומרת, קיבלתי ברכה מהכהן הגדול. לפי כוחו, אחרי שהוא ברך את כל הברכות, לפי הספר, הלוואי נזכה לכל אחת מהם. עוד היינו זוכים לשמוע ברכה מיוחדת שהוא ברך אותנו לפי כוחו את כל ישראל בו. בשלב הזה, אחרי שעלינו את המדרגה הזו, כהן היה חוזר לבית התבילה, לבית הפרווה, פושט את בגדי הלבן, לובש בגדי זהב, מקריב את מוספי היום של בן הארבעים, ואז חוזר שוב אל בית הפרווה, מקדש ידיים ורגליים, פושט בגדי זהב, טובל, לובש בגדי לבן, מקדש ידיו ורגליו, ונכנס בפעם הרביעית והאחרונה לקודש הקודשים להוציא את הכף והמחפה של הקטורת שלישית. שאלו כל הראשונים,
שמה צריך? למה?
הרי אפשר היה להוציא את הכף והמחתה בפעם השלישית. כשהוא הוציא את הבזיך עם האדם, שהוא אחת ואחת, הוא יכול להוציא את הבזיך וגם את הכף והמחתה. למה צריך את הפעם הרביעית? לכאורה היא מיותרת לחלוטין. אומרים הראשונים, זו הייתה כניסה מיוחדת של חיבה יתרה. היא לא הייתה כביכול, כביכול, חלק מן העבודה, ואולי, אולי, אולי היא לב העבודה. כי היא באה ממקום של אהבה, של התקרבות אל הקודש, מרעות הדליבה, מרצון הלב. שהקדוש ברוך הוא ציווה עוד להיכנס פעם רביעית, בגלל האהבה, להוציא את הקף והמחתה של הקטורת, ולסיים צלם. ואומרים חז"ל, אנחנו מכירים את זה מרבי ישמעאל כהן גדול, ואלמלא שחז"ל אמרו את זה, אין מקרא יכול להיכתב. באותה שעה, הקדוש ברוך הוא היה אומר, בני פלוני כהן גדול, זה יכול להיות רבי ישמעאל כהן גדול, רבי צדוק כהן גדול, ורבי כהן גדול שיהיה במהרה בימינו. אומר לו, בני פלוני בן פלוני, ברכם. זה לא נתפס, זה באמת לא נתפס. ומה שעוד לא נתפס, שהכהן הגדול היה מברך אותו. וזה באמת פלא עצום. היה אומר לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך. ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת רחמים, ותיכנס להם בפנים משורת הדין. למה? כי אתה רואה את הפנימיות. אתה רואה איפה אנחנו נמצאים. אתה רואה באיזה מקום אנחנו. וממילא אין דין. אין כלום. אין שום דבר. אין מקום לכלום. רק לחיבור. רק להתקשרו, רק לדבר. מן המקום הזה היה הכהן הגדול יוצא, מקדש ידיו ורגליו, פושט בגדי זהב ולובש את הבגדים שלו עצמו בדרכו הביתה. אומרת המשנה, מקום האחרון אצלכם בדפים, ומלווים אותו עד ביתו. חז"ל מספרים, יש לנו מסורת, שלא היה יכול כהן גדול להגיע לביתו קודם חצות לילה, מפני דופק העם העובר והריבוי הגדול, שכולם היו מטענים ולא היו הולכים לבתיהם, עד אם יראו, אם יוכלו לנשק את הכהן גדול. אמת, מה נהדר, היה כהן גדול, בצאתו מבית קודשי הקודשים. אשרי עין לא עתה כל אלה, הלא למשמע אוזן, דאבה נפשנו. אשרי עין ראתה אוהלנו בשמחת קהלנו, הלא למשמע אוזן, דאבה נפשנו. אבל עוונות אבותינו החריבו נווה, וחטאותינו האריכו קצה. אבל זיכרון דברים תהא סליחתנו. ואנחנו באמת עומדים פה בשביל לעורר את הכיסופים ואת הגעגועים ואת ההשתוקקות לשוב ולזכות לעלות ולהיראות בבית המקדש במועד הקרוב, בעזרת השם.
של הזוהר על הקטורת.
לא?
זה דבר, רגע, ב... ויקהל דף רשות ח' עמוד ב'.
שיני קרות, יש שלום,
תודה רבה,
יש שם קפה, שותים לארץ
בקומה
הזאת,
ארוחת
צהריים, בין
השבוע שרה לשמוע. רגע, אני באה לשמוע.
ולמורות, מה שעה 21 עד 1, אוקיי?